אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר את יעקב, איש וביתו באו אות נון. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור.
מתוך כתבי הרבש, מאמר מהו תורה ומלאכה בדרך השם. כל עיקר בריאת העולמות והנשמות היה על כוונה אחת, לתקן הכל שיהיה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא דבקות, השתוות הצורה. ועל התורה אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תבלין, תורת תבלין. שאחר שהאדם קיבל את התורה בבחינת תבלין, אז יהיה יצר הרע מתוקן בעל מנת להשפיע. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, עתיד מלאך המוות להיות מלאך קדוש.
זאת אומרת שכל התורה ניתנה לנו כדי לתקן את האגו שלנו, בכוונה שנברא בנו בצורה כל כך אכזרית שמבלבל אותנו עד כדי כך שאנחנו אפילו לא מבינים ולא מרגישים שהוא מנהל אותנו וסובב אותנו כל הזמן, אלא אנחנו פשוט נמצאים בשליטתו ללא מודע, שכל הזמן מקיימים איזשהו רצון זר, ונראה לנו שאנחנו מקיימים רצון של עצמנו. תראו לעצמכם, אם תגלו פעם שמה שעשיתם עד כה זה שמישהו שבלבל אתכם כל החיים וסיבב אתכם ובעורמה גדולה ממש כל הזמן סידר כך ש אתם מקיימים את הרצון שלו, והכל רק לטובתו, והכל רק רע לטובת עצמכם, טובתכם. איך הייתם שונאים אותו, וכשמתגלה לאדם את האמת הזו, אז הוא קורא לאותו השונא יצר הרע, וממש במידה שזה מתגלה מתחיל לסנות אותו, ובמידה שזה לא מתגלה אין לו ברירה, הוא נמצא בכל זאת תחת השליטה שלו וממשיך וממשיך לקיים מה שהשונא הזה עושה עם האדם בכל רגע ורגע, ואין לאדם שום אפשרות להתגבר על השונא הזה, אלא רק אם יבוא האור וישפיע ויחזיר אותו לשליטה אחרת, לשליטת האור, לשליטה הטובה, לשליטת הבורא. כך אנחנו בוחרים משיטה הרעה, שיטה הטובה, שליטה הרעה, שליטה הטובה. ואי אפשר לנו להיות ללא שליטה או זו או זו, או יצרה או יצר טוב, בורא, אחד משניים. ואי אפשר לקבוע שאני יכול, רוצה לעבור לשליטת הבורא, אלא אם כן אני מגלה שמה שאני עכשיו נמצא, אני נמצא תחת שליטת המלך הרע, ממש ששונא אותי, וכל הזמן בערמומיות, בערמה ממש משתמש בי, וכל הזמן, בכל רגע, הכל מסדר רק לטובתו ולרעתי. לכן ניתנה לנו תורה, זאת אומרת המאור המחזיר למוטף, זה נקרא תורה, לא סתם ספר שאנחנו קוראים שכתוב עליו תורה, ולא כל ספר, ובכלל לא הספר, אלא המאור שאנחנו יכולים להוציא על ידי הספרים מיוחדים שכתבו לנו מקובלים, שהיו כבר בדרגה הרוחנית. אם אנחנו רוצים ללמוד כדי לקבל את המאור, אז זה מתגלה, וכשמתגלה אנחנו מרגישים לא כל כך טוב, אנחנו מגלים את היצר הרע, מגלים את השונא שלנו, ולכן מרגישים את עצמנו לא כל כך נעים. אבל בלי הרגשת השנאה אליו, בלי הרגשת הכבידות, השליטה זרה, אנחנו לא מסוגלים להתקדם. ולכן אדם שלומד מגלה את האור המחזיר למוטף, בהתאם לזה מתחיל לגלות את הרע שבו, בהתאם לזה הוא גם כן משתוקק לעלות מעליו, להתפטר ממנו, ואז הוא זקוק כבר לא לתורה שמגלה לו את היצר הרע, אלא תורה שמתקנת לו את היצר הרע, הופכת לטוב. ובמידה שיצר הרע הופך להיות ליצר הטוב, מלאך המוות הופך להיות למלאך הקדוש, אז אדם גם כן מקבל ביצר הטוב הזה הרגשת האלוקות, מגלה את האלוקות, את הנצחיות, השלמות שיש במציאות, וכך מגיע למטרת הבריאה. לשם זה אנחנו צריכים ללמוד ספר הזוהר, שהוא מקור האור, אם אנחנו נרצה אותו. בבקשה.
אות נון. השכינה ירדה למצרים עם יעקב, כמו שכתוב, אנוכי ארד עמך. השכינה ירדה למצרים את יעקב, ו600,000 מרכבות קדושות עמה, שכתוב, כ600,000 רגלי. 600,000 מרכבות קדושות ירדו עם יעקב למצרים, וכולם עלו משם כשישראל יצאו ממצרים. כמו שכתוב, ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה כ600,000 רגלי. 600 לא נאמר, אלא כ600. רומז, כאין שיצאו אלו 600,000 שלמטה, כך יצאו אלו 600,000 מרכבות קדושות שלמעלה שהיו עמהם. עוד נון א',
600,000 זה מספר שלם. 6 זה, אנחנו יודעים, זה רמפין שמשפיע בכל 6 ספירות חגת נאי שלו לאמלכות. זה רמפין בעצמו הוא עשרות, ובינה זה מאות, וחוכמה זה אלפים, והרמפין ששם זה גרדי חוכמה זה 10,000. לכן 600,000 זה 60 ריבו, זה בעצם זה רמפין שעולה למקור שלו לארי חמפין, כך הוא מקבל עוצמה. פי 60 ריבו.
עוד נון א', בעת שיצאו אלו המרכבות הקדושות והמחנות הקדושים, ראו ישראל וידעו שהם מתעכבים מלצאת בשבילם, מחמת שהם אינם יוצאים, וכל החיפזון שעשו ישראל היה בשבילם. כמו שכתוב, ולא יכלו להתמהמה, שהיה לו לומר, ולא רצו להתמהמה, אבל כתוב, ולא יכלו, משום מחנות המלאכים שהיו מתעכבים בשבילם. ונודע שבני ישראל, שכתוב כולם בני ישראל של הרקיע המלאכים, וכתוב בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, ולא נאמר ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה איתו, אלא נאמר ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, שפירושו הבאים מצרימה מתחילה, כלומר המלאכים, ובאו את יעקב. עוד נון ב', בשעה שניצל יעקב מלבן, כתוב ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים. וכשירד למצרים אמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואם האדון ירד, כל שכן שירדו משמשיו עמו, שכתוב הבאים מצרימה את יעקב, ולא כתוב איתו, בני ישראל שבכאן, אלו הם שנקראים בני ישראל ממש, השבטים.
זה אנחנו לומדים שיעקב זה קו האמצעי, חסד, גבורה ותפארת, מרכז בתוכו את התכונות ההשפעה, אברהם, יצחק ויעקב. וממנו עוד באים פרצוף שלם, בא ממנו שהוא יודקי ואבקי, זאת אומרת אביה, וכפול ג' קווים, אז זה י"ב שבטים, י"ב בני יעקב, שזה מספר שלם, לא יכול להיות לא יותר ולא פחות, כי אם אנחנו מדברים על השפעה, השפעה זה צריכה להיות מלאה, ההוויה זה פרצוף שלם, ובג' קווים כולו, כי אחרת אי אפשר בצמצום ב' לעבוד, מסירת החוכמה באורד החסדים יכול להיות רק בי"ב חלקים, ולכן יעקב שמשפיע בי"ב השבטים, זה נקרא שיש, נמצא בהשפעה מלאה. י"ב השבטים. הלאה.
עוד נון ג' לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. אל תקרי שמות בשין פתוחה, אלא שמות בשין צרויה. וזה כעין שעשה הקדוש ברוך הוא ברקיע, כן עשה בארץ. שיש שמות הקדושים ברקיע, ויש שמות הקדושים בארץ. שמות השבטים שעליהם נאמר, ואלה שמות בני ישראל.
למה זה בני ישראל? כי יעקב בקטנות, והשבטים האלה כשמגיעים לפרצוף שלם, לשם י"ב, זה כבר ישראל. הגדלות. זה אז רמפין מתחלק לפרצוף קטן ופרצוף גדול. פרצוף קטן זה מחזה שלו ולמטה. אם אנחנו ניקח זה רמפין כולו, כן? אז מחזה שלו למטה זה יעקב, וכאן זה רחל כנגדו הנוקבה, וכאן זה ישראל, וכנגדו עליה. זה רמפין. זאת ההשפעה. השפעה כלפי השכינה. הלאה.
עוד נון דלת. ביום שירד יעקב למצרים, ירדו עמו 60 ריבו מלאכים עליונים. כמו שכתוב, הנה מיתתו של לשלמה, 60 גיבורים סביב. מנעולים החקוקים לקבל מפתח. המפתחות מסובבים במקומו של המנעול. המנעולים הם בספירה השביעית מלכות, והם חקוקים בספירה השישית יסוד. וכמו שכתוב, 60 גיבורים סביב לה.
למלכות, כן? שזה רמפין כשמשפיע, יש דבר התפארת נצחות יסוד, היסוד הוא כולל הכל, אין לו שם בפני עצמו, הוא יסוד, כי הוא מייסד, הוא מקבץ את כל ההשפעות מלמעלה, והוא בעצמו נכלל מהם, וזאת תכונתו, אין לו תכונה כמו בחסד דבורה תפארת נצחות, כן? ואז לכן הוא סביב המלכות, הוא סובב אותה. וכל השישים גיבורים הם בו.
המלכות אין בה אלא חגת נהי, ומסתיימת ביסוד שנקרא מפתחה. וחסרה ממלכות דמלכות. המנעולים, המלכות, החקוקים בהתאם למפתח, מסבבים במקומו של המפתח היסוד. אף על פי שעצם המנעול הוא מלכות, הכלולה מזין ספירות חגת נהים, שלפי זה היה צריך לומר שמיתתו של לשלמה, שהיא המלכות, 70 גיבורים סביב לה, שהם זין ספירות, שכל אחת כלולה מעשר. אמנם מסתיימים ביסוד המכונה מפתחה, ואין בה אלא חגת נהי, שהן שש ספירות, שכל אחת כלולה מעשר, שהם שישים. וכמו שכתוב, שישים גיבורים סביב לה, ולא שבעים. עוד נמהי. הנה מיטתו, השכינה הנקראת מיטה, שלשלמה, המלך שהשלום שלו, זרענפין, הקו האמצעי העושה שלום בין ימין לשמאל. שישים גיבורים סביב לה, אלו הם שישים ריבו מלאכים עליונים, שהם מצווה השכינה שירדה עם יעקב למצרים. והטעם שהם במספר שישים הוא מפני שהשכינה רשומה במפתחה, מגיבורי ישראל, ישראל של מעלה, זרענפין, שהגבורה נמשכת עליהם ממנו. כמו שכתוב, ואלה שמות בני ישראל. איש וביתו באו, הם ודרכיהם. כי ביתו פירושו מנהגיו ודרכיו. כי לכל מלאך יש פעולה מיוחדת שעל שמה נקרא. עוד נונבב. אם בני העולם היו יודעים הכבוד הגדול של יעקב, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אנוכי ארד עמך מצרימה, היו מלחכים העפר שבגימל פרסאות הקרוב לקברו. כתוב, ויצא משה לקראת חותנו. ופרשו, שאהרון ראה שיצא משה ויצא עמו, ואלעזר והנשיאים והזקנים יצאו עמו, וראשי האבות וקרועי העדה וכל ישראל יצאו עמהם. ונמצא שכל ישראל כולם יצאו לקראת יתרו. כי מי ראה את משה שיצא ולא יצא עמו? ומי ראה את אהרון והנשיאים שיצאו ולא יצא? נמצא שבשביל משה יצאו כולם.
טוב, זה לא מדובר על הכבוד ליתרו, זה מדובר על המדרגה. אחד כלפי מדרגה השנייה, שאם משה הוא עולה, אז אחריו, כשכולם כלולים בו, גם כן עולים.
ואם בשביל משה היה כך, בשביל הקדוש ברוך הוא, כאשר אמר, אנוכי ארד עמך מצרימה, על אחת כמה וכמה, שירדו עמו כל הפמליה של מעלה.
כי משה זה נצח, כן? והוד, זה משה ואהרון. אז אם הרמה הזאת משפיעה על היציאה וכניסה של כל ישראל, אז כמה וכמה זה הכתר, שזה הקדוש ברוך הוא. נודעת עליון.
אמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי ארד עמך מצרימה, שמשמע הוא לבדו. ואחר כך, ואלה שמות בני ישראל, שפירושו כל הפמליה של מעלה. שכן במשה כתוב, ויצא משה, וכל ישראל יצאו עמו.
זאת אומרת שמספיק לנו לעבוד רק בחלק קטן מהתכונות העיקריות, וכל היתר המדרגה כבר נמשכת אחריהם. שאלות יש? כן.
יציאת מצרים, גם שלמדתי בישיבה, תמיד עשתה לי כאב ראש ולא הבנתי מה בדיוק החיפזון. אם הבורא החליט להוציא את עם ישראל, כן, ומלאכים של מעלה מחכים, וישראל אומרת שהיא מעכבת את המלאכים, לכן היא נחפזה. כמה זמן לוקח להכין בצק שיחמיץ? 20 דקות, כבוד הרב? זה מה שעיכב את כל היציאה של, זה מה שהיה מעכב אותם, ה-20 דקות האלה? והרי כתוב, החיפזון מן השטן. מה שלמה?
יש הרבה שאלות. אני לא צוחק דווקא. אני רואה שיש כאלה שמחייכים. אני לא מחייך, אני באמת ברצינות שומע את השאלה. יש הרבה שאלות על זה. גם בגשמיות וגם ברוחניות לא כל כך מובנות, כי זה הכל סוד, נס, פתאום, כך, אף אחד בחושך יוצאים. זה מובן לנו שיש כאן איזשהו דברים נסתרים. אנחנו בעצמנו שמתחילים להתקרב ליציאת מצרים שלנו, רואים כמה שאנחנו לא מבינים, כמה שאנחנו בבולבלים. חיפזון זה שמתגלה פתאום, לא בסדר המדרגה, שאני לא יכול מראש לצפות לזה, לחכות לזה. אני לפי המצב שלי לא יכול לדעת שזה יקרה בעוד רגע. זה נקרא חיפזון. היציאת מצרים זה כמו לידה, היא מתפתחת על ידי כוח החיצון לגמרי, שהתחתון כאן לא קובע כלום. התחתון הוא עושה גייה, לומד, עושה כל מיני פעולות, מה שמקובלים כותבים לעשות לו, כן, קבוצה, הפצה, חיבור והכל, לימוד ודאי כל הזמן, כמה שאפשר, חושב על זה, נמצא בכל מיני תסכולים, וכבר מיואש, ממש, אחרי כל מיני רגעים שנראה לו עוד עכשיו, עוד עוד עוד, נו עכשיו, איזה חייב להיות, אחרי הפינה, אחרי עוד כמה ימים, משהו, כן? כתוב, אין משיח בא אלא בהיסח דעת. זאת אומרת, בדור שכולו מיואש, במצב שאדם כבר זהו, וינחו בני ישראל מהעבודה, מרים ידיים, ופתאום מגיע. למה? כי צירי לידה זה צירים, זה ככה, צר לי, זה נקרא צירים, אני מרגיש, אבל אחר כך אפילו לצרות האלה מתרגלים. יש כאן, ודאי שיש רע, אבל לא רואים שיש סוף להם. ויציאת מצרים זה גרדי חוכמה. זה נקרא בחיפזון, אנחנו למדנו את זה דווקא בליל סדר, גם כן בליל השביעי, שהנשמה כדי לצאת מהמצרים היא צריכה להגיע מקטנות א' לגדלות ב', היא צריכה לעבור מיד כל המדרגות י' ו' ו' ארבע שלבים: קטנות א' גדלות א', קטנות ב' גדלות ב'. ואדם לא מבין מה יש לפניו, ופתאום על ידי הגרדה חוכמה, אור מיוחד, הוא קופץ מקטנות א' לגדלות ב'. זה נקרא חיפזון. זאת אומרת, מוצאים אותך ככה באוזן ואתה פתאום עולם חדש. ככה זה. על זה לא למדת בישיבה. בסדר. אז ככה זה יוצא. אני מקווה שיקרה. כן.
נועם מרמת אביב שואל, כלל ופרט שווים, האם יש יציאה וכניסה של למצרים גם של הקבוצה? אם כן, איך זה בא לידי ביטוי?
אנחנו למדנו על כניסה למצרים ויציאה מהמצרים בקבוצה שאברהם ארגן אותה. זה היו כמה אלפי איש שיצאו מהמצרים, זה היו קרוב ל-3,000 איש, כך כתוב. אני זה מה שזכור לי. ומה? שיצאו ממצרים זה היו בערך 3,000 איש, גברים, נשים וטף.
מיליון, 3 מיליון.
מה אמרתי? 3 מיליון, סליחה. כן, 3 מיליון. כן. כן, כי 60 ריבו גברים. כן? 600 אלף גברים. מ-20 ועד 60, זה לא יודע, מה, כן, כמו שכתוב. אז מה אני רוצה להגיד, שזה היה בקבוצה. אחר כך אנחנו רואים בזמן הגלות במקובלים, שהם היו בקבוצות קטנות. והייתה כניסה שלהם ויציאה גם אישית. זאת אומרת, כניסה למצרים, זאת אומרת, גילוי הרע, גילוי היצר הרע, ועל ידי בראת תורת אבלין, שהגיעו ליציאה ממצרים, ליציאה מהיצר הרע, ליצר הטוב, להשפעה ואהבה. המצרים זה נקרא שאנחנו מגלים בתוכנו את האהבה העצמית. פשוט מאוד. יציאה מהמצרים, זה נקרא שאני מקבל פעם ראשונה כוח לאהבת הזולת. מה הסיבה ליציאת מצרים? אם אני באמת רוצה לקבל את הכוח הזה לאהבת הזולת. שהגאולה העתידה, כמו שכותב לנו בעל הסולם וזאת ליהודה, יש לו מאמר כזה, כן? פירוש על הגדה של פסח, הוא אומר שגאולה העתידה היא צריכה להיות ברורה כבר בגלות. מה אתה רוצה? מה זה בשבילך גלות? אם גלות בשבילך זה שאתה נמצא באהבה עצמית, וגאולה בשבילך אם תקבל כוח לאהוב את הזולת, כוח השפעה, כוח להתחבר עם אחרים, להגיע שוב לנשמה אחת כמו שהיה לפני שבירה, כן? ולגלות בכל החיבור הזה את הבורא, אז נקרא שאתה כבר נמצא באמת בגלות, בהרגשת הגלות, ואתה מוכן לגאולה, ואז מגיע לך. כי אם הכנת כלי, גברנו. אם הכנת כלי, אתה יוצא. בא אליך האור המחזיר למוטב ועושה את זה. הכל תלוי בהשתוקקות שלך לגאולה. כל הגלות הוא רק לזה. אנחנו עכשיו מעריכים את הגלות, מושכים אותו, מפני שאנחנו לא חושבים שזה גלות, טוב לנו, חסר לנו קצת כסף, עוד קצת שליטה, עוד קצת ביטחון, עוד קצת כל מיני דברים, תעזוב אותנו מאהבת אחים, לא רוצים. לכן אנחנו לא מוכנים לגאולה, כי גאולה יכול להיות רק בזה. כך כתוב. רוחניות היא השפעה. אם רוצים, זה נקרא שמוכנים שיגלו אותנו. ככה. יש לך על זה פסוק יפה?
כן, מאותו מאמר וזאת ליהודה של בעל הסולם, הוא כותב שצורתו של ההיעדר אינו אלא בחינת השלילה של ההוויה. והנה צורת ההוויה שהיא הגאולה, זאת אומרת צורתה של הגולה היא בחינת השלילה של דעת השם, שזהו חיסרון באלף שחסר לנו בגולה והמקווה לנו בגאולה, שהיא הדבקות באלופו של עולם.
כן, זה הכל. אז כל אחד צריך לשאול את עצמו האם הוא באמת נמצא בזה, או שהוא מתאר לעצמו שהוא אף שם בין המלאכים ועוד איזשהו דברים יפים, מחכים לו איזה מתנות, וגיעות, לא יודע מה שם, בעולם הבא, בגן עדן. גן עדן זה נקרא שיש לי אפשרות להשפיע ללא הגבלה. מי משתוקק לזה? שהגינום זה ההפך. זה כל כך רחוק ממני, גם גינום וגם עדן, גם גן עדן. לא רוצה לא את זה ולא רוצה את זה, לא מרגיש לא את זה ולא מרגיש לא את זה. סימן שאני לא רשע ולא צדיק. סימן שאני בהמה. כן.
נדב מרחובות שואל, האם אהבת הזולת מחייבת קודם שנאת הזולת ומדוע?
לגילוי של שנאת הזולת. זה ששנאת הזולת נמצאת בך זה בלי, ללא ספק. הבורא אומר לך מראש, בראתי יצר רע. אבל אתה לא מגלה אותו. לא מגלה, אז אין לך סיבה לגאולה. אתה לא נמצא בגלות. אם אתה לא מגלה שאתה שונא את הזולת, אתה לא נמצא בגלות. גלות זה מהרוחניות, מההשפעה, מהאהבת הזולת. אתה מבין על מה כל התורה מדברת? רק על זה. כלום חוץ מזה, על שום דבר חוץ מזה. וכשאתה מגלה את שנאת הזולת, אתה מגלה את הרשע שבך, אתה מתחיל לגלות את התרייק העבירות שבך. תרייק העבירות שהם ישנם רמח שגגות ושוסה זדונות. ככה יפה, ככה שלם אתה נעשה ככה. ככה, כולך שלם, בירה. אין? זה דבר גדול מאוד. רשע זה כבר מדרגה. זה אור עליון צריך להעיר ולראות כמה שאדם רע. ואז, לפי הרגשת הרע, זאת אומרת, שהוא קובע שזה רע, מפני שלא יכול להשפיע, קובע שזה רע מפני שזה הפוך מהבורא, כוח השפעה הטוטלי, הכללי. אין? שרואה שזה כך, במידה שהוא שונא את הרע הזה, ורוצה לעבור לטוב, לאהבת הזולת, ורק זה שיהיה לו כגאולה, שום דבר אחר חוץ מזה. ייתנו לך מתנות למיניהם, מה אתה רוצה? נגיד, אתה רוצה אוטו חדש, בטח, כן? נו, על מה עוד תחייך? נו, לא יודע, תגיד מה חסר לך. נו, עוד כל מיני, אני לא רוצה להגיד, נו. בסדר. נגיד איזה, איך אומרים, מזכורת עד סוף החיים. כן, יש דבר כזה. כן? עוד כל מיני דברים. ייתנו לך הכל. חוץ מזה, אתה תגיד, זה גיהנום. את תרגיש ככה. עד שלא תבחר רק את זה מכל היתר אפשרויות, אתה לא זכאי לגאולה. כי אין לך כלי. כי באותו כלי, איפה שאתה מגלה שרק זה אני רוצה, וחוץ מזה כלום, באותו כלי אתה מגלה את תכונת ההשפעה. וכשאתה מגלה אותה, זהו. אז כבר אתה יכול להשפיע. זה נקרא הגאולה. לא אוטו ולא שום דבר. ולא מזכורת נוסף, שום דבר. כן? זהו. רק יכולת להשפיע לזולת. מי צריך את זה? אבל זה נקרא יציאת מצרים. על זה לא למדת בישיבה. אסור ללמד את זה. הם צודקים. הם צודקים. אם אתה בצורה כזאת תלמד את האנשים, כולם יברחו. כולם יברחו. לכן מחכים ומחכים ומחכים. הם חכמים מאוד. החינוך, לא, אתה ברחת בסדר. אבל החינוך הוא נקבע על ידי חכמים, על ידי אנשים מאוד גדולים, על ידי מקובלים. שאתה לא יכול ללכת, ללגשת לאדם ובצורה שיטתית כך לספר לו על כל הזה. אף אחד לא ירצה להחזיק אפילו קרוב לזה. ככה בכל זאת איכשהו קוראים, איכשהו נמצאים ליד. לכן אסור לבטל את החינוך. נו, מה מצאת?
בכתבי רבש בכרך ב' מאמר מהו שכל עשב יש ממונה למעלה המכה אותו ואומר גדל, כתוב כך: על ידי המאור שבתורה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות.
נראה לנו שזה בלתי מציאותי, שזה כל כך רחוק, אבל באמת זה לא נכון. זאת הטעות. החיפזון זה ממש כאן, זה פתאום קורה. ותמיד ממש בצורה כזאת שאדם לא מצא, ברגע שהכי לא מתאים, אתה לא הלכת למקווה, לא הנחת תפילין, לא התפללת טוב, לא נתת צדקה, לא יודע מה, כלום, שום דבר, פתאום פוק, ופתאום אתה מתחיל להרגיש, בא לך להשפיע, אתה רוצה מאוד לזה, אתה רוצה... הגיע, התמלה השאה. זהו, כן, תן לאדון. כאן, בבקשה.
לגבי יעקב, שאני מסתכל, כשהוא ירד ללבן, הוא ירד לבד.
לבן או...
לא, בהתחלה כשהוא ירד ללבן, הוא ירד לבד. היה לו שם מאבק עם לבן, והיה לו הרבה בעיות היה לו עם לבן.
מאבק עם...
כתוב שלבן עשה לו הרבה צרות.
רימה אותו. מאבק, כן.
וכשהוא חוזר, הוא חוזר עם 12 שבטים וארבע נשים. אחר כך יש לו מאבק עם שרו של עשיו, הוא מקבל את השם ישראל.
כן.
אחר כך הוא יורד למצרים עם 12 שבטים, 70 איש הם היו, והם עולים 3 או 4 מיליון.
לא, זה ככה כתוב 70. זה 70, זה...
70 נפש.
70 נפש, זה מידה שלמה. זה ככה זה כתוב, אבל לא שזה 70 באמת. זה, 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 הרבה אלפים.
אוקיי, אבל אני רואה שהחיכוך כל הזמן עם היצר הרע,
כן.
והעבודה בהסתרה גורם לו להתרבות ולפרוט כל הזמן.
אם אדם מתקן את עצמו, נקרא שיותר ויותר רצונות מצטרפים מיצר רע ליצר טוב. זה נקרא שהוא מתרבה.
אז זאת אומרת, זה טוב כל הזמן לעבוד עם הסתרה, כי אחר כך יש תגמול על זה.
כן, אין לנו ברירה, אנחנו עובדים עם הסתרה כדי... תראה, ההסתרה זה נקרא אותם הרצונות שבהם אני לא יכול לגלות את הבורא, את הכוח ההשפעה והאהבה. אז אני מגלה בהם ההפך, ויש לי חוץ מזה, נגיד אני עכשיו נמצא בעולם, הכל טוב ויפה, יש לי הכל מה שאני צריך כדי להתקיים, וחוץ מזה אני מרגיש הסתרה. זאת אומרת שיש לי עוד איזה חיסרון שהוא לא מקבל מילוי, לא כסף, לא כבוד, לא מושכלות, לא שליטה, לא מין, לא המשפחה, לא ילדים, לא אוכל, לא כלום, ו... הוא לא מקבל מזה מילוי. יש לי בכל זאת איזשהו מועקה, איזשהו רק, משהו. ומשהו הזה ממש מורגש, אני לא יכול להרגיע אותו. זה נקרא שאני מרגיש הסתרה, שמשהו נסתר, ואני לא יודע איפה אני אמצא את זה. ישנה הסתרה יותר ברורה, שאני כבר יודע שחסר לי איזה מילוי מסוים. זאת אומרת, המקום הרק הזה כבר מקבל איזה צביון. אני רוצה להשפיע, אני רוצה לגלות את הקשר לבורא, לאחיים, אני מבין שזה חשוב. פתאום מתחיל להרגיש את זה, זה תוצאה מהשפעת האור. זה לא שאני פתאום נעשה כל כך יפה וחכם וילד טוב, לא. האור משפיע וככה משנה לי יוצרות, פתאום אני רוצה. פתאום אני שוב מזלזל ולא רוצה כלום וצוחק מעצמי, מה רציתי? זה בכלל לא מציאותי ולא רציני, וזה משהו, מה יש לי בזה? כן? ושוב חוזר לזה שלא, זה מאוד חשוב, זה רציני, אני נדלק, אני רוצה, וכן הלאה וכן הלאה. ככה אנחנו מתקדמים, אבל הכל על ידי המאור. אנחנו שוכחים שאנחנו לא פועלים בעצמנו כלום, אנחנו רק צריכים לשים את עצמנו תחת השפעת האור. אתה באת, אתה יושב ליד הספר, אתה שומע דברי הזוהר, אתה צריך להתכוון לדבר אחד רק, שזה ישפיע אליי. פשוט, זהו, שום דבר חוץ מזה. אתה באת כאילו לאיזה, איך להגיד, נו, יש בעברית איזה, טיפול? נגיד טיפול, כן, מהפניתים אותך, נו, לא יודע איך להגיד. כן, האור משפיע, זה באמת ככה, אבל אתה מרגיש שזה משפיע, ודווקא בקריאת הזוהר הכי, הכי חזק. זה משפיע ומשנה את היחס, וככה זה מגיע. אני בטוח שזה צריך להתחיל להתגלות ככה בעוצמה. צריכה את מדליות, אין מה לעשות, אבל נמשיך קצת.
עוד נון זין מאמר, היו היה דבר השם. כתוב, אנוכי ארד עמך מצרימה. כשירד יעקב למצרים, שכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, כולם ירדו עם יעקב למצרים. משמע שכל המרכבות והצבאות ירדו עם יעקב למצרים, ולא הקדוש ברוך הוא לבדו, כמו שמשמע מהכתוב, אנוכי ארד עמך מצרימה. עוד נונחת. וזה לבד היה. כתוב, היו היה דבר השם אל יחזקאל, ג' קושיות כאן. א', אין שכינה שורה בחוץ לארץ, ונבואתו של יחזקאל היה בארץ כסדים. ב', שלא היה נאמן כמשה, שכתוב, בכל ביתי נאמן הוא.
על משה.
ויחזקאל גילה ופרסם כל אוצרות המלך יותר ממשה.
אז איך זה?
ג' נראה שלא היה שלם בדעתו, שאם היה שלם בדעתו, לא היה מגלה כל כך.
זאת אומרת, ג' קושיות האלו על כללי הנבואה. קודם כל שהם בחוץ לארץ, שנית כל שהיה פחות ממשה וגילה יותר ממשה. נו, הלאה.
עוד נונטט. אלא חס ושלום שגילה יותר משצריך, כי יחזקאל נביא שלם היה, שהיה שלם בדעתו, וברשות הקדוש ברוך הוא גילה כל מה שגילה, והכל נצרך שיגלה על אחת שתיים ממה שגילה. ומעולם לא עזב הקדוש ברוך הוא את ישראל בגלות, מטרם שבא לשכון שכינתו עמהם. כל שכן ביעקב, שהיה יורד בגלות, שהקדוש ברוך הוא ושכינתו וקדושים עליונים והמרכבות ירדו כולם עם יעקב, שכתוב, הבאים מצרימה את יעקב. ובזה מיושבת הקושייה, כי אף על פי שאמר אנוכי ארד עמך מצרימה, אין המשמעות הוא לבדו, אלא עם שכינתו וצבאיו והמרכבות שלו, שכן דרך הקדוש ברוך הוא בכל הגלויות, כמו שגילה יחזקאל בגלות בבל.
מה זה נקרא, מה זאת אומרת שהשכינה יורדת עם ישראל לגלות? אנחנו חושבים שיש משהו שלא פועל השם, אבל יש כוח האחד הפועל בנפעל בנו, הבורא, האור. וגלות זה מצב מיוחד שהאור במיוחד עושה ברצון שברא, כדי להוריד אותו, להרחיק אותו מעצמו, לבנות בו חסרונות לעצמו. אז האור מודד את כל הצורות הגלות, כל הבעיות שהתגלו ברצון לקבל, כל החללים, כל הצרות, כל הדברים. ממש אחוריים של האור פועלים בגלות, כמו שאני הכבדתי את ליבו, כן? הבורא היה מלובש בתוך המבול, כן? ועוד שאין עוד מלבדו, כן? זאת אומרת, הגלות היא צורת השפעת האור בהפכיות דרך אחוריים, בצורה מאוד מאוד מדודה, מאוד מאוד מדויקת, בכל הבחנות כנגד כל רצון, כל נשמה, בכל ההתקשרויות, בכל הקשרים, מה שיש שם, ולא שסתם ככה נזרקת. לכן הבורא נמצא, ודאי שבגלות יחד האור נמצא ומשפיע כל הזמן ומחזיק. הוא עושה בעצמו את הגלות הזאת באחוריים שלו, מה שנקרא חור וקדם צרטני. ומתי שמספיק לו לעשות את הפעולות דרך אחוריים, שככה נהנה את הכלי מספיק שכלי עכשיו רוצה באמת מה שהפנים של האור, אז הוא מוציא אותה, את הכלי ממצב של הגלות למצב של גאולה. זה הכל. אבל ודאי שהאור פועל בצורה מוחלטת, בצורה פנים או אחוריים, אחור או קדם, על הכלים. ולכן כל הגלות היא ההכנה לגאולה. והתלוי בנו, שנותנים לנו בסוף הגלות אפשרות להגיע לזירוז הגאולה בעצמנו, זה בדיוק רק כאן. יש לנו מכל ההתפתחות הארוכה האפשרות לבחירה חופשית, להשתתפות עצמית. אין יותר, רק בקטע זה. ולכן כאן עכשיו אנחנו נמצאים בדיוק בקטע זה. פעם ראשונה בהיסטוריה, כל היתר זה הייתה הכנה. אפילו אברהם עם כל השבטים, יעקב עם כל היציאות ועם בית מקדש ראשון ושני, הכל הכנה לזה. עכשיו אנחנו נמצאים איתכם בזמן קצר מאוד שאנחנו יכולים לממש את האחישנה, את הבחירה החופשית שלנו. ממש לא יודע כמה זמן זה יקרה, אבל המצב בעצמו הוא לזה בלבד. לפני זה היינו כולנו מנועלים על ידי טבע, אחרי זה גם על ידי האחוריים של האור, של הגלות. עוד מעט בעזרת השם יתגלה והאור יתגלה ואנחנו נהיה מנועלים על ידי הפנים שלו. ועכשיו אנחנו נמצאים בין זה לבין זה, בין לבין, כאן יש לנו בחירה חופשית. דבר מאוד מיוחד, כל אחד חייב, איך להגיד, להעריך את זה, לראות שזה דבר יקר, שזה נתנו הזדמנות להיות עצמאי. עוד מעט אנחנו מגיעים ליום עצמאות, כן? אפשר לדבר על זה. זה ממש כאן ועכשיו זה מתבצע. באף מקום ואף פעם זה לא היה. כן.
להשפיע באמת צריך לקום? לא. אני אומר, להשפיע ולתת לכולם זה באמת משהו שאני לא רוצה. ושאר הדברים שאמרת, אין לי בעיה לקבל, זאת אומרת, משכורת לכל השנה ורכב, זה גם בסדר, אבל אני יודע שגם אם אני אקבל את זה, זה לא יספק אותי. אז אני שואל בעצם אם המקום הזה בין שתי אלה, זה הגלות, ההרגשה הזאת שהיא לא פה ולא פה?
גלות היא מורגשת בהרבה מאוד הבחנות. אדם מתחיל מרחוק. אתה יודע, רציתי להרוויח לוטו, לא יצא. רציתי עוד משהו לעשות, לא יצא. עוד ועוד ועוד, כל מיני דברים בחיים. סתם בא לי בלי לא שום סיבה איזושהי עצבות. וכו' וכו'. הרצון לקבל בסך הכל מרגיש את עצמו ריק מכל מיני הבחנות, מכל מיני דברים, עד שהוא בא ונעשה יותר ויותר מבורר, שאני יודע שהמילוי אין לי מה לחפש בעולם הזה. זה כבר משהו. זאת אומרת, כבר אין לאן לרוץ, לכל מיני מקומות, לכל מיני מצבים, לכל מיני מילואים, אין. זהו. או תביא לי איזה נרגילה, כן? או איזה כדור הרגעה, אין לי מה לעשות. או מגיעים לחוכמת הקבלה. אבל זה עדיין לא חיסרון, זה ממש לגאולה. אבל כבר מתקדם שאתה יודע שאתה צריך לחפש משהו מילוי מלמעלה, משהו מיוחד, שאין בצורה פשוטה לבני אדם ולאנשים רגילים ואין. אז שמגיע לחומת הקבלה, גם כאן יש שלבים, ישנם שלבים. עד שאתה מגיע, אתה חושב על ידי חוכמה, על ידי זה, על ידי זה, אני מגיע, עוד מעט אני רוכש. עד שאתה מתחיל לשמוע שזה לא תלוי בך, אלא תלוי באור. יש איזשהו כוח, איזשהו אור, משהו עושה, משפיע אליי, בונה בי כל מיני יוצרות חדשות. עד שאתה שומע, זה מאוד לא נעים. כי אתה תלוי בו במשהו, זה באור, עד שהוא יעשה את זה. לא שאני מושך, אני עושה משהו בעצמי. אז אם אדם מסכים לזה, לאט לאט זה מגיע עד שמתייאש מכל היתר הדברים ומסכים סוף סוף להשפעת האור, אז הוא באמת מכניע את עצמו ובא למימוש השיטת הקבלה. זאת אומרת, מוכן להתחבר עם האחרים כדי לקבל מהם התרשמות חשיבות הלימוד, חשיבות המאור המחזיר למוטב, חשיבות ההשפעה, חשיבות אהבת הזולת, ובשביל זה מגיע לשיעור. זה בעצם כבר שלב לפני הגאולה. שאם הוא מגיע לשיעור כדי להתרשם מהקבוצה שחשוב מאוד להגיע להשפעה ואהבת הזולת, ובשביל זה לומד ורוצה שהאור ישפיע לו, זה דווקא. שום דבר חוץ מזה. זהו. אז הוא מממש את הבחירה החופשית שלו. היא רק בזה. הבחירה החופשית שלנו שאתה תרצה שהאור ישלוט בך, ולא שהוא ישלוט עליך, בלי שאתה תרצה. זאת אומרת, גם כך וגם כך הוא ישלוט עליך. כן, גם כך וכך הוא שולט. אבל או שאתה רוצה שזה יהיה כך, או שהוא יעשה את זה בלי רצונך. אבל כאן, בזה שאתה בוחר שאתה רוצה שהוא ישלוט, אז אתה מתחיל להיות קודם לו. אני רוצה שאתה תשלוט. עכשיו אתה לא... אז איך? אני רוצה שאתה תשלוט? אולי בצורה כזאת, אולי בצורה כזאת, אולי בצורה אחרת. אתה מתחיל ללמוד השליטה שלו, דרכי העבודה שלו. אתה מתחיל ללמוד עבודת השם, מה שנקרא. איך הוא פועל עליך. אתה מבין? זאת אומרת, העצמאות הזאת שאתה רוצה להיות קודם לאור, היא מקנה לך יכולת ללמוד פעולות הבורא. אתה נעשה חכם כמוהו, אתה מקדים, אתה כאילו אומר לו זה תעשה וזה תעשה וזה ככה וזה ככה. אתה מבין? אני מעורר את השחר. אתה מעורר אותו, אתה מעורר את הפעולות האלו. אז אתם נעשים שווים. ממש, תעשה רצונך כרצונו. ובזה אתה רוכש עצמאות. זאת אומרת, אתה לא בורח מהשליטה. השליטה ודאי שכן, אבל שליטה רצויה, ושליטה שאתה מסכים, אתה מבין, אתה איתה יחד הולך כל הזמן. אין דבר כזה שבורא לא שולט, אבל נתן לך הזדמנות, בכוונה עשה לך הסתרה, שאתה תכיר את השליטה, תרצה אותה, ותבין אותה, תזדהה איתה. זה דבר מאוד מאוד מיוחד. בזה אדם נעשה אדם דומה לבורא. יש לך?
כן. בכתבי בעל הסולם מאמר שמעתי, מאמר יוטט, כתוב, מזה שהאדם מתפלל אליו שיקרבהו בבחינת הדבקות, הנקראת השתוות הצורה, שהיא בחינת ביטול הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע, זה שאחרי שיתייגע בהרבה עבודות ותרופה עין, על זה אומר הבורא, ניצחוני בניי. היינו, אני נתתי לכם רצון לקבל, ואתם מבקשים ממני שאני אתן לכם במקומו רצון להשפיע.
כן.
יש שאלה מבית קבלה לעם באילת.
זה מה שרציתי עכשיו לשאול. הם בדיוק שם נמצאים?
כן.
הרצאה למנהגי אמוניות?
כן, אז הם שואלים ככה.
יופי.
בעוד כחצי שעה תחל הרצאה פתוחה באילת לקהל הרחב.
זה עוד לא התחילו.
עוד חצי שעה, כך קודם.
כן.
ובעיקר לנהגי אמוניות בעיר. איך אפשר להפוך את ההרצאה הזאת לפעולה קבוצתית ולא לפעולה מצומצמת של מרצה וצוות קטן שעוזר לו?
קודם כל, נהגי אמוניות זה אנשים מאוד חשובים. הם מכירים את הכל האוכלוסייה, הם יודעים את הכל. גם כן הם אוהבים לדאוג, כן, להיות מנהלים, להיות, כן? ומוניות, מונית זה, אתה יודע, שסופרים דברים, כן? זאת אומרת, אדם ש... או, אומרים לי שאני חייב להפסיק, אני באמת הרבה מדבר. טוב, אנחנו נקווה שהם הצליחו, והעיקר להביא לאדם הרגשה והבנה שחוכמת הקבלה מעלה אותו מעל הנקודת חיים ומוות. לנצחיות. עכשיו וכאן בעולם הזה, בחיים האלו, מביאה לו גם כן מציאות הנצחית. ולזה כדאי לפתוח את הספר הזוהר ולמשוך מאור המחזיר למותיו. ואז לאט לאט מלא לשמה הגיע לשמה. אז שיצליח אלי ועוד אנשים שנמצאים שם, אנחנו איתכם. ונשיר, אולי נתייחד איתם עם נהגי אמוניות. הנה מה טוב ומה נעים.
Thank you.